להגיד ש... היות ואני מגיע לכם חומה שהייתי רוצה לגעת בנקודה מאוד 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 חשובה שיכולה גם להסביר לנו את, את מה שהתחלנו ללמוד פה, סוגיית זרע אדם זרע בהמה וסדר ההתפתחות של הדברים כפי שראינו. אז אם תוכלו לפתוח במדבר פרק כף, פרשת חוקת, פרשת ממריבה. אנחנו יודעים שלפי מה שחז"ל אמרו, אז גם חטא המתוננים ובעיקר חטא המרגלים, אלה בעצם שני החטאים שגרמו לכך שעם ישראל התעכב במדבר 40 שנה, כדי כך שדור המדבר כולו ימות במדבר חוץ מיהושע וכלב ולא ייכנס לארץ. אז אם נשאל יהודי, יהודי מצוי, למה דור המדבר לא נכנס לארץ ישראל? התשובה תהיה חטא המרגלים. תשובה נכונה. יופי. אבל אצלנו בפרשה שלנו, פרשת חוקת, חטא ממריבה הוא הסיבה שמשה ואהרון המנהיגים לא נכנסים לארץ ישראל. כלומר, צריך לחלק את זה שני חלקים. חלק אחד, למה דור המדבר לא נכנס לארץ ישראל? חטא המרגלים. שאלה שנייה, למה משה ואהרון מנהיגי דור המדבר לא נכנסו לארץ ישראל? חטא ממריבה. כפי שהתורה אומרת בפרק כף פסוק י' ב' באמצעו, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם. א', לא תבואו בעצמכם, וב', גם לא תביאו כמנהיגים. והשאלה באמת למה? אנחנו יודעים שהעונש הוא מידה כנגד מידה. אם כן, מה היה כל כך חמור בחטא ממריבה, עד כדי כך שבגללו משה ואהרון, גם כבאים ובטח כמביאים, כמנהיגים, לא נכנסים לארץ ישראל. אז יש על חטא ממריבה הרבה מאוד פירושים. פעם, כמדומני, אספתי כ-15 פירושים. לחטא ממריבה, אחד המפרשים אומר, כמדומני בעל עקדה אומר, הרי סכין, הרי מזלג ואין מה לאכול. כלומר, אתה לא יודע מה החטא, ומעמיסים על משה ואהרון הרבה חטאים. עד שגילינו לפני הרבה שנים פירוש מופלא מאוד של הרב חרלאפ, שזה מופיע במי מרום חלק אי, על פרשת חוקה, תסתכלו שם, דברים נפלאים מאוד ויסודיים מאוד שיכולים להסביר את כל הפירושים האחרים, כי אני חושב שהפירוש הזה הוא הפירוש היסודי של כל הפירושים כולם. היות והזמן קצר, המלאכה מרובה, אז אני כבר אכנס לתוך העניין. אנחנו יודעים שלעם ישראל יש הרבה שמות. חוץ מעם ישראל, בני ישראל וכו', אנחנו מכונים בהרבה שמות. כל שם הוא מבטא תכונה מסוימת. למשל, דוגמה, שם אחד, לעינינו כרגע פה פשט חוקת, שם אחד, אנחנו נקראים עדה, למשל עדת ישראל וכו', ושם שני, אנחנו נקראים קהל, למשל קהל השם או קהל ישראל. יש מקומות שהמילה קהל והמילה עדה באים ביחד, קהל עדת ישראל. בסדר? מה ההבדל בין קהל לבין עדה? עכשיו, תגידו מה זה משנה. זה משנה מאוד. כי אם תסתכלו בפסוקים, בואו נתחיל לראות את הפסוקים בזריזות. פרק אף. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותמות שם מרים ותיקבר שם. אם כן, בני ישראל, שהם במדרגה עכשיו, שהם מגיעים לצין, למדבר צין, הם נקראים עדה. ויבואו בני ישראל כל מי? כל העדה מדבר צין. טוב, אז אם כן, מדרגת עדה שבבני ישראל מגיעה למדבר צין. הלאה. ולא היה מים לעדה. אין מים? נכון. מרים, בזכותה באר מהלכת, נפטרה מרים, אין באר מהלכת. אם כן, אין מים לעדה. עכשיו שימו לב. והיקהלו על משה ועל אהרון. תבדקו. כל החטאים, כולל חטא המרגלים, ששם זה יותר מסומך, כל החטאים, מרגלים, קורח, פה וכו', חטא במריבה ועוד, כל החטאים, עם ישראל מתקהל ברמה כזאת או אחרת. הנה פה, ויקהלו. לא כתוב ויוועדו. אם כן, עם ישראל פה, אני מתקדם כבר, תכף נסביר את המשמעות, יורד ממדרגת עדה למדרגת קהל. לא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם עם משה ואמרו לאמור, ולו גבנו בגבע אחינו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם? לא, ולמה הבאתם את עדת השם? ולמה הבאתם את קהל השם למות במדבר וכו'? ולמה אליתונו ממצרים וכו'? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, היות ומדרגת בני ישראל ירדה ממדרגת עדה למדרגת קהל, כבר נסביר את המילה ירדה, ממלא ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, מפני המדרגה הקהלית שהתגלתה בישראל, לאן הם הולכים? ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח או אל מועד. מועד מלשון עדה, התוועדות. הלאה. וידבר השם משה לאמור, שימו לב, הרב חלף מסביר שפה עכשיו נמצא חטא ממריבה. קח את המתה ואקל את העדה. אם כן, את מי משה צריך להקיל? את העדה. וממילא ודיברתם אל הסלע, תכף נראה זה קשור לדיבור מול ההקעה וכו'. והכעס וכו'. ויקח משה את המתה לפני השם כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון, לפני כן רק משה, עכשיו משה ואהרון, גם זה אם נספיק, נראה תכף, ויקילו משה ואהרון את הקהל. את מי הם היו אומרים להקיל? את העדה. את מי הם יקילו בפועל? את הקהל. אומר הרב חרלאפ, פה חטא ממריבה. פה. ויקילו את הקהל. במקום, ויקילו את העדה. תכף נסביר את כל המשמעות של זה. ואז ממילא, כשמקילים את הקהל ולא את העדה, אז שימון האמורים, אז מופיע כעס, ואז ממילא מקים את הסלע ולא מדמרים אליו, ויחד את הסלע במתאו פעמיים, ויצאו מים רבים, למי? ותשת העדה ובעירה. אם כן, המים יוצאים לעדה. ויאמר השם אל משה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, כי הורדתם את מדרגת העדה למדרגת הקהל, כי במקום להקיל את העדה הקלתם את הקהל. לכן, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. שימו לב איך הפסוקים פה נעים כל הזמן בין עדה לבין קהל, כל הזמן. רבותיי, מה ההבדל בין עדה לבין קהל? הגדרות. אומר הרב חרלאפ, הגדרות עכשיו. קהל שווה קבוצת אנשים שהקשר ביניהם מקרי, לשון המהר"ל מקרה בעצם. למשל, אם אני עכשיו בדרך מאשקלון לסדרות, ונגיד חבר שלום יש איזה חפץ חשוד בדרך, ויש עכשיו איזה פקק, בא חבלה משטרה עד שיסלק את הכל, אומרים בחדשות התקהלות בכניסה לסדרות. יפה, מה זה התקהלות הזאת? זה אוסף אנשים שבאופן לכאורה במחאות מקרי, הכל מת השם, אבל באופן מקרי, באופן מזדמן, עברו באותו מקום באותה שעה. כלומר, בשעה 7:50 יש חפץ חשוד, אז הציבור שהתאסף שם או נתקע בפקק הוא נקרא חלק מהקהל, חלק מההתקהלות. אבל אם אני הייתי מגיע לשם ב7:15, או אם הייתי מגיע לשם מחר, או אם הייתי נוסע בכביש אחר, לא הייתי חלק מההתקהלות הזאת. אם כן, מה זה התקהלות? כן, גם היום. התקהלות זה קבוצת אנשים שהקשר ביניהם מקרי. תכף נעמיק את זה יותר. ואז בעצם איך קבוצת האנשים הזאת רואה את עצמה? היא רואה את עצמה כקשר מקרי שיכול להשתנות, כי הוא מקרי, ואם הקבוצה הזאת תתמודד או תתקל בבעיות, אז קבוצת האנשים הזאת צריכה לתת פתרון לבעיות. זה נקרא קהל, תכף ניכנס לפסוקים שוב יותר בו. הלאה. ומה זו עדה? אומר הרב חרלאפ, המילה עדה מורכבת משתי מילים, עד השם. המילה עדה זה קבוצת אנשים שהקשר ביניהם עצמי. מה זאת אומרת? יש להם אופי מיוחד, תכונה מיוחדת, ויש להם ייעוד מיוחד. זה נקרא עדה. אמר ישעיהו הנביא, אתם עדי נאום השם. עם ישראל הוא העד, הוא העדות האלוהית של הופעת השם במהלך ההיסטוריה. עכשיו מתחיל להיות קצת יותר ברור. דרך אגב, אולי נגיד את בשפה קצת אחרת של הרמב״ם. בפירוש המשנה למסכת אבות, אומר הרמב״ם, למשנה קנה לך חבר שיש שלושה סוגי חברים. יש חבר שהוא חבר בשפה שלנו פה, חבר מקרי. מה זה חבר מקרי? חבר תועלת או חבר נחת. כלומר, חברות אחת היא חברות תועלת. הגדרה, שני אנשים או יותר שמתחברים לטובת אינטרס אישי של כל אחד מהצדדים. אני רוצה לעשות כסף, ועידו רוצה לעשות כסף. אין לכל אחד מאיתנו באופן עצמאי יכולת כלכלית לעשות עסק, לפתוח עסק כדי לעשות כסף. אז אני רוצה להיות עשיר והוא רוצה להיות עשיר, אז החלטנו שאולי נפתח עסק בשדרות, נהיה עשירים, כנראה שלא, ועשינו שותפות. אבל בעצם הדבר האחרון שמעניין אותי בעידו זה עידו, והדבר האחרון שמעניין את עידו בעירן זה עירן. כי מה שמעניין את עידו זה חשבון הבנק שלו, מה שמעניין אותי זה חשבון הבנק שלי. אלא מה, אני לא יכול לפתוח עסק לבד, אז מה אני אעשה? איך הדור הזה קורא לזה? חבר אינטרסים. זה נקרא חבר תועלת. אומר רמם, לא לחבר הזה, אמרה המשנה, קנה לך חבר. לא לחבר הזה היא כיוונה. איזה אחוז מהחברים של האדם בחייו הם חברי תועלת? 3 נקודות. לא יודע. כנראה לא אחוז מועד. הלאה. זה חבר מסוג אחד. זה לא ידע, זה קהל. הלאה. חבר מסוג שני, קורא לו הרמה חבר נחת, או חבר מנוחה, או חבר ביטחון. מה זה אומר? שני אנשים או יותר שמתחברים לטובת האינטרס המשותף. חבר תועלת, הם מתחרים לטובת האינטרס האישי של כל אחד מהם בפני עצמו. חבר נחת, יש להם, ביחד שלהם יש להם נחת. הביחד שלהם עושה להם טוב, נגיד, כמו איש ואישה. כיף לנו בביחד שלהם, נגיד. בסדר? אומר הרמב״ם גם לחבר הזה, כי בעצם במהות הוא לא שונה אם זה תועלת אישית או תועלת משותפת. בסוף זה תועלת. אז בסוף מי שעומד במרכז זה אני. מה אני מרוויח מי? יפה. אומר הרמב״ם, כל זה בשם אריסטו. אבל החבר שהמשנה כיוונה אליו נגד החבר, זה חבר מעלה. תזכרו את זה, חבר תועלת, חבר מנוחה או נחת או ביטחון, חבר מעלה. מה זה חבר מעלה? שני אנשים או יותר שמתחברים לטובת איזושהי מעלה שכשמה כן היא עומדת למעלה מהאינטרסים של המתחברים. אני אגיד לספר אחרת, יש איזה אידיאל גדול ואנחנו מתחברים בשביל להיות אמצעים וכלים להופיע את האידיאל הזה. אז אנחנו אמצעי של המטרה ולא המטרה היא אמצעי שלנו. אומר הרמב״ם לחבר הזה כיוונה המשנה כשאמרה כן לך חבר, חבר מעלה. אז בהקשר של קהל ועדה, חבר תועלת, חבר נחת זה קהל, חבר מעלה זה עדה. עכשיו שימו לרבותיי איפה נמצאת הבעיה. כן, הם אמורים להיות חברי מעלה, הם אמורים להיות חברי מעלה, ברור. אבל בתוך החברי מעלה, בתוך חברות מעלה הזאת יש גם את המנוחה ואת התועלת, זה נכון. עכשיו שימו לב, בואו נעזור לפסוכים, תראו, זה כחומר ביד היוצר, תראו. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין. מציון, עם ישראל יוצא ממצרים, הגיע להר סיני, כמעט שנה, מתחיל לנו על כיוון ארץ ישראל, מופיעה בו מדרגת עדה. מציון, אם כן, בני ישראל זה הכותרת הראשית, עדה זאת התכונה, המדרגת החיים, שמופיעה בישראל. מהי המדרגה שמופיעה עכשיו? עם ישראל בא להעיד עדות אלוקית בהיסטוריה, אתם עדיין הוא משה. מצוין. ואז מרים מתה ולא היה מים לעדה, ויקהלו, רבותיי תזכרו את המשפט הבא, המשבר הגדול ביותר בחיים של האדם או של החברה, של האומה, של האנושות, זה כשאידיאולוגיה פוגשת מציאות. מה קורה כשרעיונות גדולים פוגשים מציאות מסובכת? ניקח דוגמה טובה שחלק מי פה עשה צבא? יש מי שעשה צבא? אוקיי, אז כל אשר לא יודעים את זה. כשאתה לומד בישיבה על הערך והמגמה והגודל של מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, ואחר כך אתה מתגייס לצהל, ואז אתה מגלה שהרבה מהאידיאולוגיה הזאת עוד לא ממומש, זה המפקד שלך או בכלל מחובר לאידיאולוגיה הזאת, והוא זה שמטרטר אותך ואפילו יגיד לך קדימה, יסתער מתישהו. מה קורה כשאידיאולוגיה פוגשת מציאות? האם המציאות מרסקת את האידיאולוגיה? מה קורה כשאתם פגשתם לפני חצי שעה, לפני שעה, ארוחת ערב? שאלה, מה אני עושה, איך אני מגיב לספגטי? מה היה? אמור, אתם מפותחים פה. אוקיי, מה קורה כשהאידיאולוגיה האלוהית פוגשת המבורגר? איך היא מגיבה להמבורגר? היא נכנעת להמבורגר? היא מרוממת אותו? דווקא מנה למשל מקור כשחבר שלי מאחר, האם היא תישאר לו מנה? למשל. דווקא מנה אחת. ואחד אומר, אז הרבה פעמים כשיש מפגש בין אידיאולוגיה למציאות, המציאות או חז ושלום מרסקת את האידיאולוגיה, או המציאות מעגלת את הפינות של האידיאולוגיה. אבל מה שצריך להיות, שהאידיאולוגיה תרומם את המציאות. לכן אין מים לעדה, יש משבר במציאות, נכון. אין מים, זה משבר קיומי. כן, היום הקורונה זה משבר כלכלי. שנת המלחמה הזאת, משבר ביטחוני, זה משבר קשה. יפה. מה קורה כשפוגשים מציאות כזאת? מה קורה? אני אתחבר רגע לזרע בהמה, זרע אדם. מה קורה כשזרע בהמה פוגש מציאות כזאת? היות וכל מדרגתו היא זרע בהמה. כלומר, קומה ראשונה. כלומר, הקומה החומרית של האומה. ברגע שהקומה החומרית מתרסקת, יכול להיות ייאוש. מה קורה כשזרע האדם פוגש משבר? הוא מבין שהמשבר הוא כמו משבר של יולדת, יושבת על המשבר. זה מקפצה כדי לגלות את הקומה הבאה של העדות, של היהוד האלוקי. אתם עדיין נאום השם. מה קורה בכל החטאים במדבר? כשיש משברים מכל מסוגים, פה משבר המים, המשבר הקיומי, ההישרדותי, אין מים, אין חיים. פה העדה יורדת למדרגת קהל. פה החטא נמצא. אומר הרב חרל"פ, ולא היה מים לעדה, ויקהלו על משה ועל אהרון. פה הבעיה. יפה. מה התפקיד של המנהיגים? ובפרט הרוחניים. הפוליטיים גם כן. משה הוא גם המנהיג הפוליטי של עם ישראל. הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא לא רק המנהיג הרוחני שנתן לנו תורה. מה התפקיד של המנהיגים? התפקיד של המנהיגים, כשהם רואים שמופיעה מדרגה קהלית במקום מדרגה עדתית במובן של עדה, להחזיר את עם ישראל למדרגת העדה ולנצל את המשבר הפיזי, החומרי, הטבעי, כדי לא רק לפתור את המשבר הפיזי שצריך פתרון. אנחנו לא מזלזלים, צריך לפתור את בעיית המים, צריך לפתור בעיית הביטחון, ברור. אבל אי אפשר להסתפק רק בפתרון שבעיית הביטחון, אלא צריך לנצל את המצב הטבעי, החומרי, המסובך, כדי לעלות קומה במדרגת עדה. המשבר הביטחוני הזה של המלחמה הזאת, הוא צריך לבנות קומה חדשה באומה הישראלית מבחינת הזהות שלנו, כמו שאנחנו מתחילים לראות את ההתחלה של זה. לכן התפקיד של המנהיגים זה לגלות לקהל שהוא בעצם עדה, ולא רק להחזיר אותו למצב הקודם של העדה, אלא לרומם את מדרגת העדה לקומה חדשה. ואז מה קורה בפועל? שימו לב. ואז באמת הם מתלוננים, החבר'ה יקהלו, ולמה הבאתם את קהל השם? פתאום ממדרגת עדת השם זה הפך להיות את קהל השם. ואז ויבוא משה ואהרון מפני הקהל, היות והתגלתה מדרגת הקהל בעם ישראל, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח אוהל מועד. הולכים לתחנת הדלק הנקראת אוהל מועד, אל הכור האטומי, ששם בעצם נטענים מחדש במדרגת העדה. עד לכאן הכל טוב. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל אוהל פתח אוהל מועד. טוב מאוד. הלאה. ועד הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המטה והקל את העדה, לך תגלה להם שלמרות שהם רואים את עצמם כקהל, הם בעצם עדה. דרך אגב, יש מצווה שנקראת מצוות הקהל. מה עושים במצווה הזאת? עם ישראל מתקהל פעם בשבע שנים באזור הר הבית, ומה עושים שם? עם ישראל מתקהל, ומה עושים? וקוראים את התורה. יפה. כלומר, כשעם ישראל מתקהלו בעצם, מה? לא, פעם שבע שנים. כשעם ישראל מתקהל, בעצם מה הוא עושה? הוא קורא בתורה. איך התורה נקראת? עדות השם נאמנה מחכימת בטי. נכון? מי קורא בתורה? הכהן? לא. הנביא? לא. המלך. כלומר, המנהיג הפוליטי, שהוא אחראי על הבעיות החומריות המעשיות, הוא צריך לקרוא בתורה כדי להבין שכל ההתמודדויות של הקהל, הן בעצם צריכות להיות פרקות. הם צריכות להיפטר מכוח התורה שהוא קורא, מכוח העדה. זה המלך, זה מצוות הקהל, להקהיל את עם ישראל ולגנות לו שהוא עדה, הקהל את העדה. זה מה שהוא אומר למשה. יפה. מה קורה בפועל? והקהילו משה ואהרון את הקהל. משה ואהרון מקהילים את עם ישראל, לא במדרגתו העדתית אלא במדרגתו הקהלי. רבותיי, זה משבר גדול שהמנהיגות הפוליטית, כל בחומר הרוחנית, משה ואהרון חס ושלום מקילים את הקהל. אז אנחנו לא עכשיו תולים את החטא הזה של משה ואהרון כמדרגתנו, זה כחוט השערה, ראשונים כמלכים, נכון, אבל זה נבואה שנצחה לדורות. כלומר, מה שזה בא ללמד, שלא נתפלא שנפגוש במהלך ההיסטוריה הקלות קהלים אפילו מדמויות רוחניות כמו משה ואהרון, עד כדי כך כמחומר מנהיגות פוליטית וכדומה. ואז והקהילו למשה ואהרון את הקהל אל פני הסלע, אל פני הסלע. אומר הרב חרלאפ, פה חטא מרגלים, פה חטא ממריבה, סליחה. והקהילו משה ואהרון את מי? את הקהל. את מי צריכים להקהיל? את העדה. יפה. ואז ממילא כשאתה מקהיל את הקהל, אז א' אתה כועס, כי אתה רואה את עם ישראל כקהל ולא כעדה. אתה רואה אותו רק כאוסף אנשים מקרי שצריך לפתור כמה בעיות, ולא כייעוד אלוהי היסטורי. במקום לדבר אתה מכה. כל החטאים מסלשלים מזה שירד ממדרגת עדה למדרגת קהל. אבל עם ישראל, גם כשהוא חוטא, גם כשהוא יורד למדרגת קהל, הוא באמת תמיד מה? עדה. ולכן למי יוצא מים? ויך את הסלע במתאו, ויצאו מים רבים וטשט העדה ובעירם. ואז אומר הקב"ה למשה, ואומר השם למשה ולאהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. מה לא האמנתם בי להקדישני? במקום לחשוף לעם ישראל שהוא מדרגת עדה, גם כשהוא מתקהל, השארתם אותו במדרגת קהל, הקלתם את הקהל ולא את העדה. אז יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ שנתתי להם. מה העונש? מידה כנגד מידה. כשעם ישראל יגיע לארץ ישראל, יהיו הרבה התמודדויות טבעיות, חומריות, משבריות, כלכליות, ביטחוניות, פוליטיות וכו' וכו'. ובארץ ישראל יהיו הרבה הזדמנויות במרכאות להבין את עצמנו כקהל, אבל התפקיד של המנהיגות זה לרומם את האומה מחדש למדרגת עדה, ולא רק למדרגה הקודמת של העדה, להפליג לקומה הבאה של העדה. אז היות ואתם הקלתם את הקהל, לכן לא תביאו את הקהל הזה לשיטתכם, הוא קהל, לא תביאו את הקהל הזה.
איך הם נהפכו לעדה אחרי
שיטתו? הם לא נהפכו, עם ישראל תמיד עדה. אני אגיד לך אחר, אני אגיד אחרת. מאיפה לומדים שיש קדושה בעשרה? מהעדה הרעה הזאת. עד מתי לעדה הרעה הזאת? מי זאת העדה הרעה? עשרת המרגלים. איך הם נקראים? עדה? עדה, רע. רע, קהל. עדה, בסגולה הם עדה, בבחירה הם קהל. אז גם כשעם ישראל, כלפי חוץ, מתגלה בפועל כקהל, הוא בעצם העדה. רבותיי, סיכום שלא תחול ערבית. סיכום. כל הציונות החילונית, שלב ראשון זרע בהמה, אני מסכם את זה אלינו. תראו איך זה יושב על כל מה שלמדנו פה. כל השלב הראשון של זרע בהמה, אמרנו, עם בארצנו חופשי. להיות על חופשי בארצנו. זה בא מתודעה של קהל או של עדה? קהל. עדה זה עדות אלוקית. כל הציונות בהגדרתה היא ציונות חילונית. הציונות, הציונות המעשית שהופיע כבר 150 שנה עוד מעט. היא ציונות חילונית. נכון? כלומר, השלב הראשון שמופיע זה זרע בהמה, כמו שלמדנו. כלומר, מדרגת הקהל. יפה. אבל מתי שהוא עם ישראל יעבור לזרע אדם, מזרע בהמה? מציונות חילונית לממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז בעצם יופיע שלב של מעבר, שלב של משבר קשה, בין קהל לבין עדה. רבותיי, כל המשברים שלנו עשרות שנים, אבל בשנים האחרונות זה הולך ומחריף בכל התחומים. מה המשבר? מה יסוד המשבר? יסוד המשבר, ברור הזהות הישראלית. האם אנחנו קהל או האם אנחנו עדה? האם אנחנו אוסף אנשים מקרי ככל הגויים בית ישראל, שבאנו לארץ ישראל כדי להיות רק עם חופשי בארצנו ולהעניק פוליטיקה וכלכלה ודיפלומטיה וטכנולוגיה ומדע כמו כל העמים, שעד אנחנו נשאר מדרגת הקהל, או שבאנו לארץ ישראל כדי לגלות מדרגת עדה בתוך הקהל הזה? צריך פוליטיקה חזקה, ביטחון חזק, כלכלה חזקה, הכל נכון, אבל מתוך מגמה של להעיד עדות אלוקית. זו השאלה של עם ישראל במשך כל הדורות, וזו השאלה של הציונות, וזאת השאלה של השנים האחרונות, וזו השאלה שהמלחמה הזאת עכשיו שמה לנו בחלון הרעבה מול העיני. האם אנחנו עדה או קהל? משפט אחרון, מה לומדים בישיבה? להיות עדה. מתי יהיה המבחן שלכם? כשתצאו מהישיבה. מה קורה, אני חוזר למשפט, מה קורה כשאידיאולוגיה פוגשת מציאות? זאת השאלה. לכן ככל שנבנה פה בישיבה יותר מדרגת עדה בתוכנו, כך בעזרת השם שכל אחד יפנה לדרכו מה שהוא, נוכל לא להתקהל, כלומר העדה לא תראה למדרגת הקהל, אלא הקהל יתעלה למדרגת העדה. אז יש לכם חברים משימה כבדה לבנות בתוככם, בתוכנו, אצלנו, משימה כבדה לבנות מדרגת עדה. חזק וברוך.